כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
קרה בשבוע שעבר בבוסטון סימפוני אול, שם ניגנו את מוזיקת האבל של הבונים החופשיים של מוצרט, ועם אקורד הסיום, זה מה ששמעו באולם. האזינו, שבו רגע, פשוט תפסיקו את מה שאתם עושים עכשיו בבית. טוב, אם אתם נוהגים, תיזהרו, כן? תמשיכו לנהוג, לא חשוב. אבל שבו רגע, אנחנו נשמיע לכם את הקטע וחכו לשנייה 35. שמעתם את הוואו הזה? כן, שימי את הוואו הזה עוד פעם. כן, כל ענוג של ילד שנפעם מיצירה קלאסית, מנהלי האולם הבינו שיש להם אוצר ביד, הם החלו לחפש את הילד הזה ברשתות החברתיות, ממש שידרו את הרגע הזה שוב ושוב ושוב בכל רשת חברתית שיש, עד אשר הם מצאו את האוצר הזה, ובתוך האוצר הם מצאו עוד אוצר. מדובר בילד ששמו רונן מתין, הוא בן 9, הוא הגיע לקונצרט עם סבא שלו, והוא נמצא על הרצף האוטיסטי. אנחנו ננסה להבין את משמעות המוסיקה הקלאסית לילדות וילדים מסוגו, נעשה זאת עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג, שבנה נמצא גם הוא על הרצף, וגם הוא מעריץ גדול של מוסיקה קלאסית. שלום לך מאירה, תודה שאת איתנו.
בוקר טוב.
כמה התרגשת?
את האמת, הייתי בשוק, ישבתי ככה עם פה פעור, לרגע חשבתי זה הבן שלי, שרחו לי בהתחת הסרטון, כי אני שם את התספורת, אמרתי, איפה הייתי? ואז הבנתי מה קורה, ומדהים.
והבנת שזה ילד אחר. כאשר גילו את הילד, כאשר הבינו שזה רונן בן 9, וגילו שהוא על הרצף, זה הפתיע אותך, או שאמרת לעצמך, נו, יכולתי לדעת לבד?
בכלל לא הפתיע אותי. אני הולכת עם הבן שלי להמון קונצרטים של מבוגרים, ואין כמעט ילדים. כמעט כל ילד שאני רואה, אם כבר אני רואה ילד, איפשהו זה על הספקטרום האוטיסטי. יש איזה משהו, שאני, לא יודעת אם בדקו את זה, אבל יש איזה הרבה פעמים חיבור מאוד חזק במוזיקה קלאסית, לילדים על הספקטרום האוטיסטי. במקרה של הבן שלי זה התחיל ממש בגיל חצי שנה.
איך אתם גיליתם שיש לו חיבור אל המוזיקה הקלאסית?
זה התחיל בטעות, הוא בכה, ואיכשהו חיפשנו משהו בטלוויזיה, הגענו למוזיקה קלאסית, איך שהמוזיקה התחילה לנגן, הוא שתק. וככה התחלנו להבין שכל פעם שיש מוזיקה, הוא פשוט שותק, הוא לא בוכה. אמא שלי הייתה שומרת עליו פעמיים בשבוע, וכל פעם הייתה אומרת לי, הייתי בטוחה של בדיחה, היום ראינו את סטרווינסקי, היום ראינו קרמן, ולא הבנתי מה זה אומר ראינו, עד שהבנתי שהוא לפעמים יושב שעתיים איתה, וצופה באופרות שלמות, בקונצרטים שלמים, בבלט, מופעי בלט. פשוט יושב וצופה, לא זז, לא בוכה, לא מבקש לאכול, כלום, פשוט יושב ובוהה במסך ומתמסר למוזיקה.
והבנת את זה אינטואיטיבית מיד, או שאת עצמך שיחקת עם זה, היו רגעים שניסית להבין מה המוסיקה הזאת עושה לו?
אני לך לא הבנתי, אני גם אחת שהיום אני כבר בזכותו מבינה מאוד במוזיקה קלאסית, אני חוץ מצ'ייקובסקי וקצת מוצרט, לא הבנתי כלום מהחיים שלי, הוא פשוט חשף אותי וחשף אותי לעולם שלם ונפלא, וראיתי לאט לאט שזה מרגיע אותו, גם אם יש איזה גם לפני הבחונים שלו, שהייתי נותנת לו להקשיב לפני רבע שעה מוזיקה קלאסית באוטו, היה מגיע רגוע. למבחנים, לכל המפגשים שלו עם הקלינאי תקשורת, ריפוי בעיסוק, כל הדברים האלה. רבע שעה מוזיקה לפני, הילד היה חדש.
וניסית לברר את זה עם הרופאים, עם המומחים, האם זה בלעדי לילד שלך?
שאלתי, גיששתי, אמרו לי פשוט תהנים מזה, אל תציקי בשאלות, תהנים מזה. בגיל שנתיים וחצי, כן, הוא קיבל דיסק ראשון של מוצרט, מאחורה היו המון פרסומות לדיסקים אחרים, הוא למד בעל פה את השמות של, של כל המלחינים, של כל היצירות, ביקש לשמוע את היצירות, ומאז התחלנו מסע משותף ביחד, מסע מאוד יקר אני חייבת לציין, כן,
כרטיסים כמובן,
כרטיסים לא פשוט בכלל.
מה היה הקונצרט הראשון האמיתי שלקחת אותו איתך?
זה היה משהו של מוצרט, אם אני לא טועה אריק ויים, אבל לא בטוחה.
בן כמה הוא היה?
הוא היה בן 3. הלכנו לפעם ראשונה לפילרמונית, כי ניסינו, בהתחלה הייתי הולכת לקונצרטים של תינוקות, של ילדים, אבל הוא לא נהנה מזה שהפסיקו כל הזמן וסיפרו סיפורים, ושארו גם שירי ילדות, הוא רצה את
הארדקור, הוא רצה את הדבר האמיתי.
אז זה היה מאוחר בערב, ממש עשינו זה טקס, הוא ישן בצהריים ונסענו, ואנחנו לפילרמונית, ואיך שנכנסנו, אנשים כעסו עליי, כל מי שישב סביבי, אמר לי, מה את מביאה ילד בגיל הזה, תתביישי לך, ומי שישבה לידי אפילו אמרה לי, תדעי לך שאם הוא עושה רעש, את חייבת לצאת אותו החוצה, זה לא גיל שמביאים ילדים לקונצרט, ממש הלחיצו אותי, גם אבישי בעצמו, בגלל שהוא אוטיסט, אז בגיל הזה הוא גם לא ידע להתמודד עם קהל ורעש, לא ידע, וחושך, פשוט עשיתי אימור על עיוור, משהו בתחושת בטן שלי אמר שזה יעבוד, אבל אמרתי את זה מקסימום, אז 500 שקל הלך לפח ונצא איתו החוצה. ומה שהכי מצחיק, שהוא ישב מאופנת כל הקונצרט, להוציא מילה מהפה, ומי שהפריע, זה הבעל של אותה אישה שהעירה לי, שהבעל שהיה נרדם ונחר בקולי קולות. זה היה מטורף. הבן שלי הסתכל עליו בבתים כועסים כל פעם כשהוא נחר. אז זה היה קטע משעשע. ואגב, מכאן התחילה ההתאהבות של אבישי בזובין מטה. היה לפני זה סרטון שהראו של זובין מטה. ואבישי התאהב בו, ובגיל 5 כבר אבישי ידע לדבר היטב, אחרי עבודה קשה, וידע להביא את עצמו, פשוט ביקש להיפגש עם זובין מטה. זה החלום שלו.
והוא הוזמן כאורח.
כן, כתבתי על זה סטטוס בפייסבוק, והמון אנשים התגייסו לעזור לזה, גם נגנים של הפילרמונית, שכבר הכירו את אבישי, וגם כל מיני אנשים שמכירים אותו בדרכים שונות ומוזרות, כמו המסאג'יסטית שלו וכאלה, ובאמת הוגן לו מפגש מאחורי הקלעים, וזה היה מרגש, זה היה פדיחה שלי, כי אני לא הבנתי כמה מזה זובי מתה, מה החשיבות שלו, אני התחלתי לקרוא עליו רק אחר כך, והוא ראה אותו, והוא דיבר איתו אנגלית, ככה גיליתי שאבישי יודע אנגלית, לא ידעתי כל כך שהוא פשוט דיבר איתו באנגלית ובעברית מעורבבת, ונתן לו לחתום על הדיסק שלו, ונראה לי שזה זובי מתה בעצמו קצת הופתע, שהוא שאל שאלות את אבישי, והוא ידע לענות לו על הכל.
וכמובן משם עברתם מסע ארוך עד כדי גם נסיעה לקונצרטים בחול והכל. מילה לסיום ברשותך מאירה, זה אומר גם שהוא יתחיל גם לנגן בעצמו או שזה נשאר במסגרת ההזנה בלבד?
הוא מגיל צעיר ביקש לנגן, הוא עכשיו כבר שנתיים לומד בקונסרבטוריום, אבל הוא לא אוהב את האימונים, הוא אוהב לשבת עם עצמו, לשמוע מוזיקה ולנסות לנגן אותה לבד משמיעה. הוא מגיל 3 מקשיב ליצירות מוזיקליות, ומעצמו מנגן אותם, אני לא יודעת איך הוא עושה את זה, אותי זרקו משני שיעורי פסנתר, אמרו לי משהו שאין עתיד, אבל הוא פשוט יושב, מקשיב למנגינות, ומנגן אותם לבד.
זה כל כך מרגש, אני רוצה שנשמע עוד, ניפרד על הצלילים היפים האלה של רונן מתין, בבקשה חנו. אני חייב להפוך את זה לרינגטון שלי פשוט. מאירה ברנע גולדברג, אני מודה לך מאוד שהייתי איתי הבוקר.
יום טוב.
מכון אומנות במדינת מסצ'וסטס הוציא מחאה רשמית נגד מפלגת הימין הקיצונית הגרמנית ה-AFD. נסביר, המפלגה הגרמנית שונאת הזרים, השתמשה בחלק ממסעות הבחירות שלה בציור, ציור משנת 1866 של האומן הצרפתי ז'אן-לאון ז'רום, מגדולי הציירים האוריינטליסטים של המאה ה-19. הציור בו משתמשת המפלגה הימנית נקרא שוק עבדים, ובציור נראית צעירה לבנה עירומה כשסביבה גברים כאור חובשי טורבן בודקים את גופה. אנחנו נדבר על אוריינטליזם באומנות, על מקומן של יצירות כאלה בהיסטוריה שלנו, אולי צריך למחוק אותן פשוט, ועל השימוש הפוליטי שנעשה בהן. נמצא איתנו עכשיו בלש האומנות יונתן הירשפלד. שלום יונתן.
גואל, זה ממש המשך ישיר לשיחה הקודמת שלך על טמטום וחוסר תשומת לב.
טמטום וחוסר תשומת לב. אפשר להניח, לא נדבר כמובן פוליטיקה גרמנית, אבל אפשר להניח שאותה מפלגה, מפלגת ימין קיצונית ה-AFD, משתמשת בציור של ז'רום כדי לומר, הנה הגברים השחורים הולכים לשעבד את הנשים הלבנות הענוגות שלנו.
כן. טוב, זה באמת פקעת סופה מאוד של טמטום, אנחנו נצטרך לפרק אותה לאט בתשומת לב. זה תמיד מפתיע, אגב, ואני חשבתי את זה כשדיברת בשיחה הקודמת, כמה אנשים נבונים ואינטליגנטים, הם משעממים וצפויים, וכמה מטומטמים הם יצירתיים ומפתיעים, ותמיד אתה אף פעם לא יכול לחשוב על מה הם יגידו, זה כל כך מפתיע. אז הנה הימין הגרמני לוקח צייר ש... הוא חוד החנית של ההתנגחות נגד אירופה, שבלאון, בז'אן לאון ז'רום משתמשים כבר 100 שנה כדי לנגח את האוריינטליזם ואת הקולוניאליזם, ולהראות כמה המבט האירופי הוא מבט מחפצן, וכמה דמיינו את המזרח, וכמה אין שום קשר בין המזרח שהוא צייר לזה. דווקא בו, בדבר שהוא חוד החנית של ההתנגחות נגד הקולוניאליזם והאוריינטליזם, הם משתמשים בו באופן קולוניאליסטי ואוריינטליסטי בשביל הנקוד. זה כאילו כל כך תמים. זה מזכיר לי בדיחה, שהיינו ילדים קטנים, היינו מספרים שעל האיש שם את הרגל על הקיר, הוא ראה שזה נוח, אז הוא שם גם את הרגל השנייה ונפל. זאת אומרת, כל כך, זה כל כך לא עקבי בתוך הגיון הפנימי שלו.
יחד עם זאת, למי שלא מכיר את ההיסטוריה של האומנות האוריינטליסטית, מי שלא מכיר את ז'רום כצייר, התמונה הזו היא מאוד בפרצוף, היא מאוד עובדת על מצביעים פוטנציאליים שמאמינים את האמונות הנוראיות האלה, כן? אישה עירומה לבנה שנבדקת מינית על ידי גברים שחורים. אתה לא צריך יותר מזה שום דבר.
אז רגע, בוא נבדוק את המהלך של ז'רום בעוד דקה אחת, כי כמו שאמרתי, זה שרשת שכל החוליות בהם טמטום וחוסר תשומת לב. אז בוא נלך עוד צעד אחד אחורה, אלה האוריינטליסטים, אלה המבקרים, אלה לינדה נוחלין וכל אלה המבקרים האוריינטליסטים שמתקנים על ז'רום ואומרים את מה שאתה אומר. תראו איך ז'רום עונה לפנטזיות הימניות שלנו על האחר הערבי, אבל תסתכל מה ז'רום עושה כאן, הוא עושה כאן משהו די מעניין. הוא לא מראה את הסוחרים הערבים האלה, סוחרים בנערה ערבייה. זה היה יכול להתפרש כהנה הגברים המזרחיים האלה בארצות ערב שאנשים הם סחורה עבורם, אבל הוא לוקח מודליסטית צרפתית. זאת אומרת, דרך שאתה צופה ב-1866 בסלון ואתה אומר, בוא נה, זה הייתה יכולה להיות הבת שלי. אז בעצם הנקודה כאן היא מאוד פמיניסטית, בעצם סחר בנשים הוא לא בסדר, בעצם צריך לא להתייחס לנשים כאל סחורה. הקהל של ז'רום הוא תמיד הצרפתים, התוכן שלו הוא תמיד פנים צרפתי, הוא אף פעם לא באמת מתעניין בערבים, הוא לא פונה לערבים ומדבר אליהם. גם כשהוא מצייר איש עומד על ערימת גולגולות, וזה נראה כאילו הוא מצייר את הערבים האלה, קורתי הראשים, כל הראשים הקורתים בציור זה של מבקרי אומנות צרפתים. זה תמיד השיח הפנימי, וצריך להבין את ז'רום בהבנה יותר מתוחכמת, ובכלל צריך להבין דימוי, איך דימוי עובד, וזה מפליא שבשנת 2019, האנשים שעושים קמפיין למפלגה בגרמניה לא יודעים איך דימוי עובד. דימוי תמיד חותר תחת הכוח. אתה מציג את הדימוי של
אתה
אירופה...
אתה נותן הרבה יותר הרבה יותר מדי קרדיט לרוב האנשים החיים בפלנטה הזאת, לא בגלל שהם אמורים להכיר את ההיסטוריה של האומנות, אלא בגלל שהם לא אמורים להכיר, אלא פשוט להתבונן באימג' כמו שאימג' מבקש שיתבוננו בו.
נכון, אבל אנחנו כל כך מיומנים להסתכל בדימויים, אנחנו רואים עשרות פרסומות, אלפי דימויים ביום, אנחנו כבר לא, זה לא תחילת המאה שאנחנו המומים מהדימוי הפרסומי. אתה רואה דימוי כזה, האסוציאציה הראשונית שלך, זה אתה אומר, הנה המבט האירופי על האחר, זה מה שאתה רואה, אתה רואה, אתה כבר, אנחנו כבר מתוחכמים, זה כבר לא כל כך תמים. אם כבר בזמנו, ב-1866 זה היה מספיק מתוחכם, אבל אני חושב שצריך להגיד עוד משהו. אז קודם כל, הימנים הגרמנים הם גזענים, והם חושבים שהם יראו באמצעותו איזה עתיד גרוע יש לנו, אבל בעצם הם חותרים תחת עצמם ומראים את המבט של עצמם. ואז אתה הולך עוד עד אחורה בחוליה ואתה אומר, אוקיי, אז צדקו המבקרים של האדוארד סעיד, זה האוריינטליסטים והפמיניסטים שאמרו ששרום הוא זה. אבל גם הם לא צדקו, הוא גם יותר מתוחכם מהם. ואתה מבין שאומנות פשוט יותר חכמה מאנשים. זה כאילו המסר היחיד שאני יכול לתת.
כמובן. אפשר לומר שז'אן ליאון ז'רום הוא המייצג של התנועה הזאת?
כן, תראה, הוא היה איש מדהים. הוא היה איש יוצא דופן מדהים. ואני רוצה להגיד שבארבע שנים שאני כותב טור על טורים בארץ, אין אף תיאר שכתבתי עליו יותר מעל ז'רום, כתבתי שלושה תורים עליו בשנים האלה. הוא אומן נורא נורא מעניין ומיוחד, הוא אוריינטליסט כביכול, הוא נסע, הוא טייל בכל העולם, הוא היה במרוקו, בתוניס, באלג'יר, בירושלים, בכל מקום. הוא צייר בחורות אורמות כי מתפרנסים מזה, כי אנשים אוהבים לראות בחורות אורמות. אבל בכל מפעל חייו יש חוט דק של איזו חתרנות ארסית, צרפתית, שנונה כזאת, של לתת לך את מה שאתה רוצה, אבל באופן שבו אתה לא רצית לקבל אותו. אתה יודע, גואל, כמה סוכר אתה שותה בקפה?
שניים.
מה יקרה אם אני אתן לך שלוש כפיות סוכר?
אני אגיד לך תודה.
זה מתוק.
כן.
אבל זה כאילו לא מה שרצית, זה מתוק מדי, זה גורם אי נוחות. ז'רום הוא המלך של הדבר הזה, הוא נותן לך את מה שרצית, רצית אוריינטליזם כך, אבל קצת יותר ממה שרצית אתה... פתאום מקבל איזו תובנה על עצמך, אתה מקבל סוכרת מהמתיקות שאתה חמדת. הוא מתוחכם, הוא משוכלל. אומנות היא מתוחכמת ומשוכללת. אומנות זה לא כרזות תעמולה.
ואולי לסיום נשאל את מה שאתה לא תסכים איתו אפילו לרגע, ובכל זאת אניח את זה על השולחן. אולי זה הרגע בהיסטוריה שבו אנחנו צריכים להגיד לציירים כמו ז'רום תודה, אבל לא תודה.
מה פתאום? מה פתאום? אני מתנגד לצנזור לא רק של דברים כמו ז'רום, אני מתנגד לצנזור דברים הרבה יותר גרועים. אי אפשר לצנזר, אנחנו מנהלים את השיחה הזאת אחת לכמה זמן, אי אפשר לצנזר כי זה לא ככה אומנות עובדת. אומנות היא לא מסר מהצייר אל הצופה. אומנות היא מסר שהצייר והצופה מרכיבים ביחד, היא פעולה משותפת של שניהם. לכן המסרים של יצירות אומנות משתנים עם השנים ומתעדכנים אל פי צופים שונים. וכל צופה מביא איתו מטען ליצירה. אין טעם לצנזר, כיוון שזה אנחנו מביאים חלק מהתוכן, ואנחנו יכולים להביא תוכן חדש ליצירה פשוט. ככה אומנות עובדת.
השאלה איזה תוכן אנחנו יוצקים פנימה.
אז עדיף שנהיה אנשים נחמדים ונביא תוכן נחמד.
עדיף. יונתן הירשפלד, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. עוברים לנושא האחרון שלנו היום בתוכנית. במוזיאון חיפה לאומנות מוצג אשכול תערוכות תחת הכותרת פייק ניוז, פייק טרוס, ובהם גם תערוכה של מירי נשרי, האם תינוק זה הוא שלך. המשך לפרויקט המרתק, המשוגע שלה, כאשר היא שלחה ברחבי העולם תמונות עובר לאנשים זרים, יחד עם טופס הצערת הבאות, ושאלה האם הוא שלהם. תארו לעצמכם איך מרגיש מי שמקבל חבילה שכזאת, ולא תחשבו נשים שרק גברים קיבלו את החבילה, גם נשים קיבלו את החבילה הזאת, התגובות היו דומות. מירי נשרי נמצאת איתנו, שלום מירי.
שלום גואל.
איפה זה נולד הפרויקט המשוגע הזה?
האמת שהייתי אומנית צעירה ואפילו טיפה מצליחה, הצגתי אפילו במוזיאון ישראל, אבל עשיתי תערוכות והרגשתי שבעצם לא הייתי בטוחה שיש לעבודות שלי משמעות, או בכלל שאלתי שאלות ששואלים אומנים צעירים, האם יש משמעות לעבודה הזאת בכלל. הייתה לי הרגשה שאנשים באים לתערוכות, אומרים יפה, הולכים הביתה, ובעצם אתה נשאר בסימן שאלה גדול, אם באמת הגעת להם, נגעת. ואז עלה בדעתי שאני רוצה להרגיש או להיות בתקשורת הרבה יותר אינטימית עם הצופה ולהבין באמת או באמת לגרום לו לשתף אותי בתחושות שלו, ברגשות שלו, במחשבות שלו לגבי העבודות שלי.
אז את מחליטה להפחיד אותו?
אני לא.
את אומרת אוקיי, מה הדרך הכי טובה? זה להלחיץ לו את הצורה.
אני לא התכוונתי להפחיד, אני יודעת שכמה אנשים באמת נבלו, אבל זאת לא הייתה הכוונה שלי. אני בעצם חיפשתי לעשות מין אומנות שהיא כמו האובייקטים הפרימיטיביים, המאגיים שמשפיעים על אנשים, זאת אומרת שאתה רואה את האובייקט, ואתה בעצם, יש לו איזה משמעות, איזה כוח, והוא לא סתם איזה חפץ דומם. וזה התלבש כי ציירתי עוברים בכל מקרה, היה לי איזה מין הזדהות עם עוברים בתור דיוקן עצמי, ואז הייתה משלחת של עוצרים שבאה לתל אביב, זה היה ב-98 או 7, אני עובדת במדינות, ושמתי את העוברים, צילמתי עובר, שכפלתי אותו, הוא היה מצויר על ניילון בוד, זה היה נראה כמו תאים אמיתיים, שמתי את זה בין שני פרספקסים, הלכתי לבית מלון, שהם התאכסנו שם, וביקשתי מפקידת הקבלה, אמרתי לה, יש לי מתנות בשביל האורחים, וראיתי לה את זה, וזה נראה לה נורא יפה, כי זה היה מאוד יפה, כאילו זה היה מעוצב, וזה היה מצורף לזה מכתב, זה תופס הכרה באבהות. והיה מכתב כזה, האם תינוק זהו שלך? הטקסט, ושמנו להם, זה היה עוד לפני מיטו, והיא נורא התלהבה, ושמנו להם את זה למיטות.
היו תגובות מאותה קבוצה של עוצרים? הם לא הגיבו.
לא, ואז הבנתי שזה תוקפני מדי, או זה לא מסביר מספיק. ושכללתי את זה, והטקסט הוא מאוד חשוב. זאת אומרת, הקטנתי את התינוק, הכנסתי אותו לקופסה, כתבתי על הקופסה מירי הפצת עוברים, שזה ברור שזה קצת מין כמו איזה מפעל, שזה לא עובר יחיד לכל אחד. ובפנים הטקסט היה מאוד משמעותי, כי כתבתי, לא נערכה בדיקת רקמות, אך מעצם היותך אדם שחי בעולם הזה כמוני, היחסים בינינו היו בלתי נמנעים. אי לכך אני רואה בך שותף מלא ליצירת החיים החדשים בתוכי, חיים המתאבים שעה שעה וללא הרף, הפולטים בהבשלה איטית ועיקשת אין ספור תאים. זאת אומרת, שהיה ברור שלמי שמקבל את זה, שזה לא משהו יחיד ומפיק.
אם הוא בכלל נשאר חי עד כדי לקרוא את השורה הרביעית.
ואז כתבתי, התכיר בה באותך לילדי זה בטיסה ומלוא אחריות המשתמעת מכך, ותשובתך תהפוך צאצא זה ליצירתך לכל דבר. זאת אומרת, המשפט האחרון היה הכי חשוב מבחינתי. שהיה ברור, או אני בעצם חיפשתי תגובה, והמשפט הזה אומר, אם תגיב, אז היצירה הזאת תוכל להתקיים בעצם, והיא תהפוך ליצירה שלך גם.
נהדר.
זאת אומרת, האחריות היא על המקבל.
אם הוא מחליט להגיב או לא מחליט להגיב.
כי אחרת זה לא מתממש.
את כמו כל עובר כמובן. מלבד האנשים האלה, גם התחלת לשלוח את זה לעולם, לאנשים מפורסמים מאוד. מי התגובה מהאנשים האלה שהכי שמחה אותך, מירי?
תראה, קודם כל כולם היו בניי, ואני השתדלתי שאני שמחתי בהרבה אנשים, אבל אחד באמת ההפתעות הכי גדולות זה הייתה יוקו אונו, שהיא החזירה לי את הקופסה, בכלל אומנים הרבה פעמים פשוט החזירו לי את הקופסה עם התערבות שלהם, עם תגובה ויזואלית. וחוץ מזה גם יש לי טקסטים מרתקים. אז היא החזירה לי את הקופסה והדביקה עליה צילום של שד, וכתוב שם טאץ'. וזה היה נורא יפה, כי כשפותחים את הקופסה מבחוץ רואים ציצי, וכשפותחים רואים את העובר, זאת אומרת, זה מין, כאילו היא מאמצת את העובר, היא מניקה אותו, זה נורא יפה.
ועכשיו בתערוכה במוזיאון חיפה אפשר גם, נאמר רגע למאזינות והמאזינים, אם אתם רוצים להיות חלק מהדבר הזה, אתם יכולים, כל מה שאתם צריכים זה להיכנס לאתר הפרויקט, רשמו במרשתת isthisbabyyours.com, isthisbabyyours.com, שם תוכלו לראות... כן, במילה אחת, שם תוכלו כמובן לראות גם את כל התגובות וגם להשתתף בדבר הזה. ואת היית מאמינה ש-20 שנים אחרי הפרויקט הזה שנולד מחוסר התקשורת שלך עם אנשים אחרים ימשיך ויגדל?
האמת שאני התחלתי את הפרויקט מתוך ניסיון להבין אם בכלל יש לאומנות פוטנציה, והייתי מאוד סקפטית. ובכלל הפתיע אותי גם על זה שאנשים הגיבו. בהתחלה, כלומר לאט לאט זה תפח, אולי בגלל שגם שיתפתי אנשים בתגובות אחרות, באבות אחרים. ובאמת עברו 20 שנה וחשבתי לעצמי שהייתי רוצה להמשיך אותו, אבל בצורה שהיא יותר לפנות לכל האנשים, לא רק לאנשים מסוימים, וגם שזה יהיה משהו, אולי זה קצת מגלומני, אתה יודע, להקים מין יקום מקביל כזה, בעצם זה משפחה שנוצרת.
שבו את האימא הגדולה כמובן. מירי נשרי, אני מודה לך מאוד, את הארוחה במוזיאון חיפה לאומנות, האם תינוק זה הוא שלך, תודה לך שהיית איתי הבוקר.
רגע, צריך גם להזכיר גם את סבטלנה רינגול, שהיא האוצרת, ואת כל הצוות שם, שהם מאוד עברו ותרמו וכו'.
אז הנה, הזכרת, אני מודה.
וגם אני ממש מקווה שאנשים שיבואו לתערוכה יצטרפו למשפחה הזאת, ו... ישוטטו בין כל הטקסטים המאוד מרתקים שיש שם, שאני מבינה שאין זמן לתאר אותם.
מירי נשרי, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
אוקיי, תודה.
דונה בישראל היא ממש על הקרקע, היא בישראל, היא הגיעה בשעת לילה מאוחרת, נראה כי היא עומדת להופיע על בימת גמר האירוויזיון במוצאי שבת, אם היא תופיע אנחנו נצטרך פשוט לפתוח את הטלוויזיה ולראות, כי לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים גם מה-EBU, גם מהבית פנימה, יש שם עדיין כמה חילוקי דעות שמונעים את החתימה על החוזה סופית. מי שמממן את הגעתה, ועל זה אנחנו נדבר, $1.5 מיליון, זה עולה, כך מספרים לנו, הוא המיליארדר היהודי-קנדי סילבן אדמס, איש נדלן, שבשנה שעברה כבר מימן עבורנו אירוע רב צופים אחר, כשהביא לישראל את הג'ירו דיטליה. אז מי הם אותם נדבנים יהודים שמממנים עבורנו לחם ושעשועים למען המורל הלאומי? מה זה אומר עלינו? נדבר על זה. נעשה זאת עם עורך מגזין דה מרקר, איתן אבריאל. שלום לך, תודה שאתה איתי הבוקר.
בוקר טוב.
מי הם אותם אנשים?
אפשר לעשות, אפשר לעבור איש איש ולהסתכל על רשימות, אבל לפני זה צריך להבהיר שפילנטרופיה זה דבר נהדר, והנכונות של אנשים שעשו הרבה כסף לתת, אגב בעולם המערבי יותר ובישראל קצת פחות, היא דבר מבורך. אבל פילנטרופיה גם יוצרת בעיה יסודית, כאשר היא ניתנת, בוא נגיד, בדרך, עם שני דברים. אחד, כאשר היא ניתנת כדבר תמורת דבר. הרבה פעמים הדילו, אני אתן לכם חלק, דרך אגב חלק קטן מהכסף שלי, אבל אתם, במקביל, תעשו משהו בשבילי, באופן טיפוסי, אל תיגעו בנכסים שלי, ואל תשנו את השיטה הכלכלית שאפשרה לי ומאפשרת לי להיות המנצח, לצורך העניין, אם אני מיליארדר. ודבר שני, כשהיא מגיעה מתוך תפיסת עולם של בעצם, חבר'ה, אני יודע, אני עשיתי הרבה כסף, אני מבין הרבה בעסקים, אני מבין איך החיים מתנהלים, אני יודע יותר טוב מכם, דהיינו הקהילה, דהיינו המדינה, כיצד לנהל את העניינים, ולכן אני אתרום את הכספים איך שאני רוצה, ולא כפי שאתם רוצים. אז למשל, אני אתרום את הכספים כדי לתת, לבנות כמה מוזיאונים על שמי, אבל מנגד, אני לא אתן את הכספים בצורה מפוזרת לחינוך, כי שם זה יתפזר, ולא יהיה בסופו של דבר בניין שהנכדים שלי יוכלו להתפאר בו, או רחוב על שמי. אז אתה רואה את הדברים האלה פעם אחר פעם, ואתה שואל את עצמך, בסופו של דבר, האם באמת זה פילנטרופיה, זה באמת תרומה כפי שזה מוצג, כי לא רואים בדיוק את העסקה מיד, או שזה בעצם איזשהו עסקה של דבר תמורת דבר, אבל רחבה יותר.
אנחנו עוד רגע נרחיב בזה, אבל אנחנו גם כאן בתוכנית, בשבועות האחרונים עסקנו בכל, נגיד, סיפור משפחת סאקלר, כן? משפחה שחתום עליה, יש אומרים שחתום עליה כל תופעת האופודיומים בעולם, 200,000 אנשים שמתו בגלל התרופות שהם מייצרים, אבל אנחנו בישראל מכירים אותם בתור השם של בית הספר לרפואה, באמריקה אנחנו מכירים אותם בתור השם של המטרופוליטן, הם עושים וואט וושינג עם כל הסיפור הזה של הנדבנות.
אז תראה, וואט וושינג זה מילה רחבה, אני מסכים איתך לגבי הכותרת, אבל חשוב להבין את המנגנון שעומד מאחורי הדבר הזה. יש שיטה כלכלית שגרמה לקבוצה קטנה מאוד של אנשים להיות עשירים בצורה אדירה, זאת אומרת יש להם פי אלף, פי מיליון יותר מאשר יש לאחרים, תקרא לזה אי שוויון או שזה שיטה שמתאימה לך, לא משנה, והדבר האחד המרכזי שהם רוצים זה שלא ישנו את השיטה הזאת, זאת אומרת שכמובן שהם רוצים את האגו ואת הכבוד ואת כל זה, אבל הם לא רוצים את השיטה, לשנות את השיטה. אז הרבה פעמים הדיל הוא בעצם, תשמעו, אני אתן לכם חלק מהכסף, אף אחד לא יודע בדיוק כמה כסף זה, אולי זה די מעט כסף, כי ביחס למיליארדים אז עשרות מיליונים זה לא הרבה, ותיקח בחשבון שהרבה פעמים זה פטור ממס, אז בעצם זו הוצאה מוכרת, אז הם מקבלים כמגן המס שלהם, אני לא יודע, 30% הם מקבלים הנחה על העניין הזה, אבל אל תשנו את חוקי המס. זה בעצם, זה סוג של מסע ומתן כמעט, כי אולי הם מרגישים במידה מסוימת שאם הם לא ייתנו אגורה לאף אחד אף פעם, אז אנשים יום אחד ישימו לב אל החוסר צדק הזה, או הבעייתיות שהם משלמים שיעורי מס באחוזים לפחות, נמוכים יותר מאשר כל משפחה של במעמד הביניים, ויבואו ויגידו, אוקיי, בוא נטיל יותר מס על השירים, אז הם לא רוצים את את העניין הזה. וגם המקרים שאתה ציינת, של אנשים ששמו בישראל, רצו לשים בישראל את השם שלהם על מוזיאון תל אביב, או ששמו את השם שלהם על אצטדיון בכדורגל בחיפה, או שעושים דברים מהשם שאתה ציינת, בסופו של דבר אתה רואה שגם אם זה לא כלכלי לחלוטין, הוא קונה איזשהו סוג של, ממש, זה פעילות שמבחוץ צועקת כבוד ועבודה להדרת השם. תמיד צריך לשים לב מתי זה באמת מתן, ויש אנשים שנותנים כמעט בסתר ולפרויקטים שלא בולטים, וקשה לך נורא לראות את העניין הזה, אבל הם לאו דווקא הרוב, ומתי זה בעצם או בניית מוזוליאונים בסגנון פרעוני, ויש כאלה דברים גם, או שבאמת איזשהו סוג של דיל, לפחות מבחינת מה שאני מציע לשולחן, של תנו לי את מה שאני צריך, ואני אהיה נדיב וחלק חלק מהכסף שלי בחזרה אליכם.
אומר סילבן אדמס שכל הפעילויות שלו, גם הג'ירו דיטליה, כמו שציינו, גם ההופעה של מדונה, אני רק אשים כוכבית ברשותך איתן, אנחנו פנינו אל דוברות התאגיד, לשאול האם זה בכלל חוקי הסיפור הזה, שמיליארדר תורם לתאגיד שידור ציבורי, ואיך זה מסתדר. הם דיברו איתנו על חוות דעת משפטית שהם קיבלו, ואישרה את זה, לא ראינו את חוות הדעת בעצמנו, אבל כך פנינו, וזו התשובה שקיבלנו. טוען אותו סילבן אדמס שזה הכל כמאבק אחד גדול נגד ה-BDS. הנה תראו, המלכה הגדולה של הפופ העולמי מגיעה לישראל, לא נכנעת ל-BDS, זה כבר אומר שישראל ממוצבת במקום טוב.
יכול להיות שבמונחים של ה-BDS זה בהחלט אפשר לקבל תזה שזה עוזר למדינת ישראל, ועל כן מדינת ישראל צריכה, או ראוי שהיא תודה על כך, היא ודאי לא צריכה להתנגד על זה, אבל תסכים איתי שבאותה מידה זה גם מציב אותו בתור המרגן על של מדונה ושל כוכבים, ואולי אחר כך אפשר להתייחס לזה גם כאיזשהו מהלך שיווקי כזה או אחר, שאחר כך הוא כבר ידע בחזרה בהוליווד, או איפה שזה לא יהיה, בארצות הברית, לממש בצורה אחרת. כי היום יודעים שמי שרוצה להביא את מדונה, יכול לפנות ל-X ויכול לפנות גם למר Y, והדברים מסתדרים כמו שהם מסתדרים. נורא קשה ללכת ולהצביע מתי בן אדם הוא באמת עושה את הפילנטרופיה שלו, את הסיוע שלו, כעסקה לכל דבר, כדבר תמורת דבר, כמסע ומתן עם הקהילה, ומתי הוא באמת בנקודה הזאת עושה את זה באמת מתוך, נקרא לזה אלטרואיזם טבעי. זה הרבה פעמים משתלב אחד בשני. תיקח את הדוגמה של מוריס קאן, שמימן את החללית הישראלית לירח, ועכשיו התחייב לממן את הגרסה השנייה ולנחות שם בכל זאת, אחרי שקרתה לה תקלה בדרך. אז,
ועל הדרך במור, גם אבל הדליק מסוע כמובן.
והדליק מסוע, אז כבוד בסדר, אבל זה בן אדם שלפני שנים גם ניצל את פרצות המס וטען מול רשויות המס בעולם, שהוא איננו תושב של אף מקום והוא חי על יחטה, או לפחות היה סיפור כזה שהתגלגל. אז אתה רואה אנשים שמהצד האחד מנסים למזער למשל את תשלומי המס שלהם, ומהצד השני עושים דברים טובים. מי שהוא יכול לבוא ולהסתכל מהצד ולהגיד, לא נראה לי העסקה הזאת שהשירים לא משלמים מס או משלמים מס מאוד נמוך, אחרי זה מחזירים לנו חלק מהמס שבעצם על פי איזשהו סוג של תפיסה מוסרית כזאת או אחרת, הם היו צריכים לשלם מלכתחילה, ואז אנחנו צריכים גם להריץ אותם על נדיבות עליהם שלהם. אולי הם פשוט צריכים לשלם מס כדין או יותר מהדין, או להעלות את שיעור המס שלהם, ואז המדינה תיקח את הזה, ואם המדינה תרצה,
היא תוכל להביא את מדונה לבד.
היא תביא את ממונה לבד, או שהיא תשלח חללית לבד, או שהיא תעשה פה קידום של, של עסק מסחרי של, של תחרויות אופניים ב, בישראל. זאת השאלה הגדולה בסופו של דבר בעסקה הזאת. האם העסקה הסיבובית הזאת לא משאירה הרבה או מוטט לטובת, לטובת העשירים? היה אפשר באמת לחשוב על, על מודל שבו ממסים אותם בצורה יותר, יותר משמעותיים, ואז הכסף הולך הפוליטיקאים שלנו שיחליטו לעשות בו כפי שהם רואים, ואולי הם החליטו לוותר על מדונה ולבנות בית ספר.
יכול להיות. עורך מגזין דה מרקר, איתן אבריאל, אני מאוד מודה לך שהיית איתי הבוקר.
בוקר טוב.
פסטיבל דוק אביב, פסטיבל הקולנוע התיעודי של תל אביב, ייפתח בשבוע הבא, וכבכל שנה עשרות סרטים מישראל ומהעולם יוצגו בו. ביניהם גם הדווקאים של עדס איילון, שעוסק בחייהם של שישה גברים הומואים, ביניהם הפעיל דן לחמן, המשורר יותם ראובני ואחרים. דרך סיפורם האישי, עדס איילון מספרת בעצם סיפור של קהילה שלמה וגם של מדינה. היא נמצאת איתנו, שלום עדס, בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
אני רוצה שנתחיל דווקא בכותרת. למה דווקאים? כי אחרי צפייה בסרט היפה שלך, אתה לא רואה דווקא. אתה לא רואה שם in your face. למה בכלל זאת בחרת לתת להם כותרת כזאת?
קודם כל זה מבוסס על ספר שנכתב בשנות
ה-60. של הסופרת, כן?
של הסופרת שכתבה את זה בשם בדוי, בשם שרב. וזה זה הדבר הראשון בארץ שעסק בחיי הומוסקסואלים בתל אביב בשנות ה-60, אז זה התחיל בסוג של אומאז'. עכשיו הם באמת לא עושים דווקא, אבל אני חושבת שאולי החברה חשבה שהם עושים דווקא בשלב מסוים. זה איכשהו התקבע אצלי עם השם הזה, ש... נורא אהבתי את זה גם באמת, לעשות את
האומאז'
הזה לספר.
טוב, על זה נשאר חלוקים. הם מדברים שם במונחים, באמת אתה רואה גברים, מלח הארץ כמו שאוהבים לומר, לא שאני יודע מה זה אומר, אבל הם מדברים במונחים על חיים בתקופה שכמו שאומר אחד הגיבורים שלך, הדימוי של ההומו היה גרוע מרוצח. עד כמה החיים שלהם היום ב-2019 נשארו עדיין בעבר? או שהם נהנים מרוח החופש, הלא מוחלט, אבל עדיין רוח החופש שקיימת היום?
תראה, זו שאלה קצת מורכבת מהסיבה שאני חושבת שמי שהעבר עוד מאוד מאוד...
רודף אותו.
רודף אותו, אני לא בטוחה שהיה מסכים להצטלם לסרט הזה. אז זה נקודת מוצא קצת אחרת. היו לי הרבה מרואיינים שאמרו לי למשל שהם מוכנים להתראיין לסרט, אבל... עם פנים חשוכות ובלי השם שלהם, וזו הייתה החלטה די מההתחלה שאני לא מוכנה לזה. כל מי שיתראיין בסרט הזה זה עם פנים חשופות, כי אחרת אני משדרת איזה משהו שאני ממש לא רוצה לשדר. אז הדמויות הספציפיות בסרט שלי חיות, אני חושבת שאני יכולה להגיד, חיות חיים מאוד טובים היום.
מדוע בחרת לעשות סרט על התמה הזאת? מה החיבור שלך לזה?
זה התחיל ב... אמצע שנות ה-20 שלי, שהבנתי שאני לסבית, וכבר, היום אני בת 41, אז אתה יודע, כבר היה את המינרווה שזה היה הבר של לסבית הראשון בתל אביב, והיה כבר קצת פורומים באינטרנט, ועדיין לא ממש ידעתי מה לעשות עם זה. סיימתי בדיוק גם לימודי קולנוע, וזה פשוט הייתה מחשבה הכי טריוויאלית של, אם עכשיו אני מרגישה שיש לי איזשהו קושי, מה אנשים היו עושים לפני שהיה אינטרנט, לפני שהיה, ממש מנקודת מוצקות, והתחלתי כזה לחפש, וראיתי שלא קיים על זה כמעט כלום. כלומר, כמעט ולא קיים חומר היסטורי, לא מצאתי ספרים, לא ראיתי שיש סרט על זה.
למרות הזמן הוורוד של יאיר קידר.
הזמן הוורוד, סליחה, הזמן הוורוד מתחיל בנקודה שאני מסיימת.
נכון.
בעצם זה, כן.
אז אם כך, אני לא הכרתי את הפרט האישי הזה שלך, אז אם כך השאלה הבאה שלי עוד עולה קומה עוד יותר, למה הומואים ולא לסביות?
קודם כל זה עלה לי שהייתי בת 25, אבל אחר כך לא עשיתי עם זה שום דבר, ורק עשור מאוחר יותר חזרתי לתואר שני בקולנוע באוניברסיטה, והתחלתי קורס תחקיר וחזרתי לזה בעצם. עשור אחרי זה, התחלתי לעשות תחקיר של גברים ושל נשים במקביל, ופשוט הבנתי שזה נרטיב הפוך, לא הצלחתי להכפיף את זה לתוך נרטיב אחד, את הסיפורים.
אז אם ככה, למה לא לבחור דווקא לספר את סיפורה של הקהילה הלסבית בישראל?
אני מתכוונת לעשות גם את זה.
אוקיי.
זה הדבר, זה הפרויקט הבא שאני מתכוונת לעשות.
אוקיי, אני מעוניין באחוזים.
אוקיי. אני אעביר את זה.
וזאת שאלה רלוונטית כדי לשאול אותך באמת, האם יש לשתי הקהילות האלה שתמיד מכניסים אותם תחת מלא אותיות, שאתה לא יודע מה האותיות האלה אומרות, האם יש להם היסטוריה שונה?
אני מצאתי, תראה, אני מנסה בסרט הזה לספר איזשהו סיפור של מעבר מפרקטיקה מינית לזהות קולקטיבית. זה משהו שעכשיו אולי קורה מאוד מהר לאנשים, אבל אצל גיבורים שלי זה תהליך של שנים, כלומר הם עשו סקס עם גברים הרבה לפני שהם חשבו או ידעו שהם הומוסקסואלים, והרבה לפני שהם דמיינו שיש זוגיות הומוסקסואלית, והרבה לפני שבכלל הייתה קהילה כזאת. אז זה מין סיפור, זה המעבר שלי. אצל נשים, מהתחקיר הלא מאוד גדול שעשיתי, כלומר זה משהו שאני צריכה להתחיל לעשות עכשיו, מה שהבנת, זה עוד פעם, זה מאוד פשטני להגיד את זה, אבל הרגשתי שזה סיפור טיפה הפוך. כלומר, שדווקא הבום הגדול של לסביות בארץ התחיל מהפוליטי, מהפמיניזם, וגם...
ממשה.
כן. אנשים גם כלכלית היו הרבה יותר כבולות לנישואים עם גברים, וגם לנשים, בניגוד להומוסקסואלים, לא היה להם גנים ציבוריים שהם יכולו ללכת ולממש את המשיכה המינית שלהם. אז זה סיפור ממש ממש אחר, בקיצור. הרגשתי שזה לא נכון לסרט, לשים את שני הדברים ביחד.
מה שעניין אותי בדמותו של המשורר יותם ראובני שמופיע בסרט שלך, גם בגלל שיש לי אהבה גדולה מאוד אל היצירה שלו, אבל גם בגלל שבכל הדברים שהוא פרסם לאורך השנים, בעיקר בשנים האחרונות, הוא מציג איזושהי נקודת מבט מאוד מורכבת על הומוסקסואליות, ונדמה שאת בחרת שלא להכניס את זה לסרט שלך.
אתה מתכוון לזה שהביקורת שיש לו?
בהחלט,
או...
בהחלט, כן. בהחלט.
כן, האמת היא שבאמת לא נגענו בזה בצילומים. הדבר היחיד שכן שם... אני כן מסיימת את הסרט בנימה שהיא יותר מורכבת מאשר עכשיו הכל נפלא. כלומר, זה לא רציתי לסיים את זה ככה. כן, יש איזו מורכבות של הפלוסים שהיו פעם שאין היום, ואיזשהו... רצון מאוד סטרייטי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של הומוסקסואלים היום, לחיות מן חיים סטרייטים כאלה. זה כן הכנסתי, אבל אתה צודק, אם יותם לא הגענו לזה, לדברים האלה.
את מדברת, לא את מדברת, את מצטטת מתוך מה, נגיד, סתם כתבות, ידיעות, מאמרים שפורסמו בעיתונות הישראלית לאורך שנים. זה, אני לא בן של אותם שנים, כן, אבל אני עדיין זוכר את המודל הזה שהציגו לנו בתקשורת. דיברו עליהם במונחים של דגנרטים רוחניים, במונחים האלה. את באמת מאמינה שאותן צלקות נבראו אצלם בגוף?
לא, אני לרגע לא אמרתי שהם נבראו. אני חושבת שהם חיים הרבה יותר טובים היום ממה שהם חשבו שהם יוכלו לחיות, שהם היו אז. אוקיי? שהם חשבו אז.
אבל עדיין.
אני לא אמרתי שהצלקות נבראו. זה לא אמרתי. אני כן חושבת, נגיד, רפי וגיורא חיים מאוד טובים ביחד. שריאל גם אחרי... זה מישהו שהיה נשוי גם לאישה, והיום הוא נשוי לגבר. זה לא אומר, אתה רואה גם את הכאב שהם מדברים על התקופה הזאת בסרט. זה לא... לא, צלקות כאלה לא נראה לי שיכולות לעבור. אני רק רוצה לציין עוד משהו, שאני מביאה דברים מעיתונים, דברים שנכתבו על הומוסקסואליות, אבל התקופה שאני מדברת עליה, גם לפני שנכתבו דברים, זו תקופה שלא נכתב כלום. שיכול להיות שזה עדיף שיכתבו עליך משהו רע, מאשר שלא יכתבו עליך בכלל, כי אז אתה אפילו לא יודע שהדבר הזה קיים. כאילו, זה גם סוג של התפתחות.
טוב, זה דיבייטבל בהחלט. טוב, אז כאמור, פסטיבל דוק אביב ייפתח בשבוע הבא, בין הסרטים גם הדווקאים של הדסה אלון. אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה. תודה רבה, גואל.
אבי שמש, מהמנהיגים הבכירים של תנועת הפנתרים השחורים, מי ששימש כדוברה למעסק הפנים שלה, הלך לעולמו והוא בן 75. הוא נולד בעיראק, ייסד את תנועת הפנתרים בתחילת שנות ה-70, השתתף במבצעים רבים של התנועה, למשל מבצע חלב, אולי אתם זוכרים אותו, מבצע בו נלקחו בקבוקי חלב שהיו מיועדים להפצה בשכונת רחביה וחולקו בשכונות עוני. נדבר עליו ומעט על התרומה שלו ועל איך נזכור אותו, נעשה זאת עם מי שהיה שם איתו לאורך כל הדרך, הפנתר ראובן אברג'יל. שלום ראובן, תודה שאתה איתי הבוקר.
שלום, בוקר טוב.
תנחומים.
משתתף בצער של המשפחה של רחל אשתו, וכמובן שהאיש שתרם רבות למאבק.
קח אותי אל הפגישה הראשונה שלך איתו.
טוב, אנחנו גדלנו באותו רחוב בשכונת מופררה. אנחנו כמעט בני אותו גיל, אני קצת יותר גדול, אבל הכרנו מאז שאנחנו היינו ילדים קטנים, ואחר כך הוא עבר מהשכונה לגור במקום אחר, אבל גם כשגדלנו אז המשכנו להיפגש עד 1970, ו...
לפני שנגיע ל-70, לפני שנגיע אל הרגע המכונן הזה, כילדים, המשפחה העיראקית והמשפחה המרוקאית, והכל בתוך הסביבה המוסררית הזאת, מה זה היה שם?
שכונת מוסררה היא מאופיינת באוכלוסייה מגוונת, שהיו בה, הקבוצות הגדולות הן היו עיראקים ומרוקאים. וביניהם היו טורקים מעט וטוניזאים מעט ולקורדים מעט, אבל הרוב היו עיראקים שבשכונה קטנה, אבל יש את הקצה הצפוני של מוסררה, שם התיישבה הקהילה העיראקית, ובקצה הדרומי וישבו המרוקאים. לא היו במר הבדלים בין הקבוצות האלה. אנחנו כילדים בכל אופן לא הסתכלנו על מאיפה באת, אם אתה עיראקי או אתה מרוקאי. כילדים נהננו ממה שלא היה לנו.
ממה שלא היה לכם. איך היו נראים הימים? זה היו ימים של בתי ספר או ימים של רחובות?
לא, 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 לא. בכלל לא היו בתי ספר במוסררה, כפי שאנחנו יודעים על פי החוק הישראלי, אנחנו לא יכולים ללכת ללמוד מחוץ למוסררה, בגלל הרישום האזורי. אז במוסררה לא היו בתי ספר, היה בית ספר אחד שהשתייך לאגודת ישראל, ושם התאספנו בכמה חברים שהיו, עד כמה שאני זוכר, 4 חברים בקומה למעלה, והיו מסות של ילדים, מסות של ילדים בשכונה, אז רוב הילדים היו ברחוב.
רוב הילדים נמצאים ברחוב, מדברים, כן. אלה היו צעירים עם, איך אומר, הבנה פוליטית, או איזשהו אפילו גרעין פוליטי?
לא, שום דבר, לא גדלנו על ברכי שום תנועה, התנועה היחידה שהייתה לנו זה היה הכאב והצער שחווינו בילדותנו. לא חווינו ילדות מפוארת ולא ילדות שאפשר להגיד היו בה פינוקים.
אז איך אתם מתחברים שוב בשנות ה-20 עד כדי הקמת הפנתרים השחורים?
כמובן כשהגרעין הקשה הוא בא ממוסררה. כוכבי כבר מזמן, 30 שנה, 40 שנה לפני כן, כבר עברו לגור במחנה יהודה. אבל הוא לא היה מנותק ממה שקורה בשכונת נעוריו. וכאשר פרצה הצעקה בשכונת מוסררה, הוא מיד התייצב ועמד כבר בראש התנועה. ובגלל אישיותו, למרות שהוא היה מוגבל פיזית, שהוא היה לקה במחלת ההולצה, במחלה של במחלת הילדים שפגעה
הפוליו,
נכון, והוא היה מוגבל, עם כל המוגבלות הזו, הוא היה די פעיד ויציב, וזה לא הפריע לו.
למה הוא הפך לפנים? למה הוא הפך לפנים?
כי קודם כל הוא בן שכונה. הדבר השני, שהוא היה קריזמטי, והייתי אפשר לומר אינטלקטואל וחד לשון וחריף במסקנות שלו, והוא ביטא את הכאב, ויכול אפשר היה להשתמש בו, כן, הוא היה דובר.
לאורך כל הדרך, לאורך כל שנות המאבק, ראיתם עין בעין, אתה וכוכבי שמש?
תראה, בעצם, לא, זה לא שהיינו למין, איך אומרים, חברים שדמוקים אחד בשני, בכלל כולנו, כל החבר'ה בתנועה של הפנתרים השחורים, אנחנו לא היינו מחויבים יותר למאבק מאשר אחד לשני. לא הייתה איזה חברות דביקה. הדבר הנוסף שבשלב מסוים הוא יעבור לתל אביב, כן, ואני ירושלמי, אז אנחנו נתנתק להרבה זמן, אבל הקשרים יימשכו, ובכל הפגנה ובכל אירוע שנהיה, אנחנו נהיה ביחד.
עד הימים האחרונים עדיין...
לא, שנים רבות שלא היינו בקשר, כי אנחנו כבר, כפי שאתה יודע, היינו מבוגרים, יש לנו נכדים, יש לנו נינים, לי בכל אופן, ולכל אחד בעולמו.
אתם הייתם שמאלנים במובן כזה שהיום זה לא יכול היה לקרות מה שקרה אז בשנות ה-70.
את כוכבי ואני, כן, אפשר לומר שאני וכוכבי נתפסים כהצד השמאלי של הקבוצה. הצד השמאלי ואפילו הריאלי. אז אנשים שרואים עין בעין את העוולות החברתיות ואת העוולות האוניברסליות. לכוכבי נתפס כבעל דעה אוניברסלית חברתית.
למה אין פנתרים היום ב-2019?
קודם כל, חיי מדף של תנועות מחאה הם חיים קצרים. ולתנועת הפנתרים הצליחה, איך אומרים, להישאר על המדף די זמן, והשפיעה ומשפיעה עד היום, אם לא במחוכות שלה, אז ברעיון שלה. אז כמובן, כפי שאתה יודע, לאנשים כבר התבגרו, והצעירים לוקחים יוזמות חדשות ומפתחים מאבקים נוספים וחדשים.
אתה באמת חושב שההשפעה של הפנתרים עדיין קיימת גם על בני הדור הזה?
אני רואה את זה כל יום, אני מרצה בפני קבוצות של צעירים ושל תלמידים ושל סטודנטים, ואני פונים אליי סטודנטים ותלמידי בת הספר שעושים עבודות שורשים ומבקשים שעזור להם בעבודה. אז אני חושב שהצעירים מודעים למאבק ההירואי של התנועה שנולדה ברחוב.
אם היית יודע אז כל מה שאתה יודע היום, היית יוצא לרחובות?
בגילי אני עדיין ברחוב, אני יוצא לרחוב ואני עושה את זה, אבל מה שקורה בחברה הישראלית, שהמערכת הפוליטית, איך אומרים, הצליחה, איך אומרים, לצערי הרב, הצליחה להזריק רעדים בתוך הישראלית המשוסעת, וגרמה לכך שאנשים מתחפים בתוך הבעיות הפרטיות שלהם.
רגע, רובן, ברשותך, רק סגור את הטלפון רגע ואמור את המשפט שוב מחדש.
אמרתי, אני לצערי הרב, המערכת הפוליטית במשך עשרות שנים, בשנים האחרונות, הצליחה להחדיר רעלים בתוך החברה הישראלית, עד כדי כך שאנשים ספונים בתוך הבעיות שלהם, והחברה משוסעת, וכל זה תהליכים שהמערכת הפוליטית יצרה, ואנשים אין להם את האומץ לקום מהמקום הנמוך בו הם נמצאים, על מנת לנסות לטפס למעלה ולנסות לשנות את המציאות הקשה בה אנחנו חיים. ובתקופה שלנו האנשים עזבו הכל ויצאו לרחוב, ולא חששו להתמודד עם המערכת שהיא הייתה אלימה ביותר. אבל היום המערכת הפוליטית לא צריכה להיות אלימה, היא יצרה מצב כזה של אנשים ממש, לא שהם רדומים, הם יודעים את המציאות הקשה, הם יודעים איפה אנחנו חיים, אבל אין להם את היכולת הנפשית לצאת מן הבית אל הרחוב.
אתה חושב שהתפיסות העדתיות שהיו אז, לעומת אלה שקיימות היום, הם בעצם משנים את כללי המשחק?
אני חושב שהפנתרים השחורים הם לא היו עדתיים, הם היו אנשים ריאליים שהציפו נושא כאוב של אפליה בגזענות מובנית. והם לא דיברו כעדה, אלא הם דיברו כחברה. המערכת הפוליטית והעיתונות עשתה לנו את הדלגיטימציה והדמוניזציה, ויצרה אותנו כקבוצה שונה מתוך החברה הישראלית. ולא כך הדבר, הפנתרים דיברו אוניברסלית.
לסיום, ברשותך, ראובן אברג'ל, רגע אחד אישי פרטי שלך עם כוכבי שמש.
כשהוא קיבל את התעודה של עורך דין, והלכתי לבקר אותו במשרד שלו, ועל הדלת היה כתוב עורך דין כוכבי שמש. זה היה רגע, איך אומרים, מרנין, שמח, ובן אדם שהופיע בבתי משפט כנאשם, והיום הוא עורך דין שמייצג נאשמים.
ראובן אברג'ל, לזכרו של כוכבי שמש שהלך לעולמו והוא בן 75, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת כאן.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.